צהריים טובים לכולם. רצו להקדיש את השיעור לעילוי נשמת.
אילן דב בן יחזקאל שמואל. אסתר בת החיים
ארוכים. אנחנו הגענו, אחרי שלמדנו על כל שלושת המדרגות, באופן כללי, כפתיחה לספר, הגענו לפסקה שמתחילה במילים כללו של דבר. נמצא באמצע הפרק הראשון. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכליתי. על כן, תמצא מאמרי חז"ל רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו במסכת אבות, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, כמו שכתבתי לעיל, היום לעשותם ולא למחר לעשותם. במסכת עבודה זרה כתוב, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת. או במדרש קהלת רבה נאמר, העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים וכולי, וכאלה רבים על זה הדרך. עכשיו אומר לנו הרמח"ל, אחרי שדיברנו על כל ההבדלים של המדרגות, הצדיק, החסיד, הקדוש, כל העבודות השונות, מה הכלל שעולה מכולם, שבזה כולם משותפים, והיום נתבונן קצת בכלל הזה, יש בו כמה דברים מאוד חשובים, שעיקר המציאות של האדם היא בעולם הבא ולא בעולם הזה. העולם הזה זו תחנה מסוימת שאנחנו עוברים אותה, הגענו מהעולם הבא ואנחנו חוזרים לעולם הבא. דע מאין באת ולאן אתה הולך. אתה מגיע, הנשמה שלנו מגיעה מהעולם העליון והיא חוזרת אל העולם העליון. בדרך היא עושה תחנה מאוד משמעותית בעולם הזה. אבל בעצם, וזה הדבר שאני רוצה להתמקד בו היום, גם כשהאדם נמצא בתוך העולם הזה כאן, הוא נטוע ומחובר לעולם הבא. זה לא נכון לומר שאחרי שאדם גמר את הפרשייה שלו פה בעולם הזה, רק אז הוא נפגש עם המציאות של עולם הבא. עולם הבא זה העולם של השורשים שלנו גם ביותנו פה בעולם הזה. אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, שהאדם משול לעץ השדה, כי האדם עץ השדה. לעץ יש ענפים, יש עלים, יש פירות, יש גזע ויש לו שורשים. אותו הדבר לאדם, יש שורשים, ענפים, עלים וגזע. רק ההבדל הוא אחד, בעץ השורשים נמצאים למטה, אצל האדם השורשים נמצאים למעלה. גם כשאנחנו פה בתוך העולם הזה, השורשים שלנו נטועים בעולם הבא. משם אנחנו מקבלים כוחות וחיות כדי לפעול בתוך העולם הזה. הזכרנו כבר פעם בשיעורים הקודמים, מי שזוכרת, שמובא בזוהר הקדוש, כתוב שגוף האדם מכונה בלשון נעל. מה שנאמר למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קדוש הוא. פירוש הדבר, מסביר הזוהר הקדוש, נאמר למשה רבנו, תפשיט את ענייני הגשמיות שבך כדי שתוכל להיפגש עם השכינה שמתגלית במקום הזה. אבל למה הזוהר אומר לנו שזה רק נעל? כי תשימו לב מה הפרופורציה, מה היחס בין גוף האדם לבין מה שנכנס לתוך הנעל. גוף האדם שבתוך הנעל זה הקצה הכי תחתון, זה קצה הקרחון שלנו. המודעות שלנו על עצמנו היא רק בקצה התחתון. יש לנו מדרגות חיות גם ביותנו פה בעולם הזה, שאין לנו בכלל מודעות אליהם. אין לנו מגע ישיר איתם. תכף נראה, אולי יש איזשהו מגע עקיף, אבל מגע ישיר ודאי שאין לנו איתם. אבל הן נמצאות והן מחיות אותנו פה. גם בעץ עצמו, שהאדם משול, עיקר המקום של השורשים זה מתחת לפני האדמה. זה המקום שלא רואים. איפה נמצאים השורשים? מתחת לאדמה. איפה מתרחש התהליך האמיתי של הצמיחה של העץ? מתחת לפני האדמה. וגם כשרוצים להשקות את העץ, כל מי שיודע, לא משקים את העלים ולא את הענפים ולא את הגזע, משקים את השורשים, המים מחלחלים למעבה האדמה, ומשם, מהפנימיות של העץ, הוא מצליח לצמוח. גם האדם, אותו הדבר. החיות של האדם נטועה גם ביותו בעולם הזה, בעולם הבא. זה עולם השורשים. אנחנו פה, זה הענפים של השורשים שלנו. ומשם אנחנו מקבלים בעצם חיות וכוחות לפעול פה, וכמו שתכף נראה, המעשים שאנחנו עושים פה משפיעים גם על השורשים שלנו בעצם בעולם הבא. בעצם אפשר לומר שעיקר העבודה של האדם בעולם הזה היא רק דבר אחד, אם נתמצת אותה, כמו שאומר הרמח"ל, מה הכלל של כל העבודה של האדם בעולם הזה? רק דבר אחד, לזכור את העולם הבא. לזכור שיש לו שורשים שנטועים בעולם הבא, שהם נותנים, לא לנתק את השורש. אם ניתקת את השורש, הפסקת את מקור החיות שלך. ממילא, כשאדם זוכר, אז הוא עושה גם את אותם מעשים שמחזקים לו את השורשים, או מחזקים יותר מדויק את הקשר שלו עם אותם השורשים. עיקר העמל של האדם בעולם הזה, זה רק לזכור שיש לו שורשים שכל הזמן נטועים ומקבלים חיות מהעולם הבא. עכשיו, כשאני מתכוון לזכור, וגם דיברנו על זה פעם, אבל טיפה נרחיב על זה היום יותר, מה הכוונה? כל הזמן אדם צריך ללכת ברחוב בעצבנות, בלחץ, יש עולם הבא, יש עולם הבא, אני קונה מכולת, יש עולם הבא, לא לשכוח עולם הבא. מה הכוונה לזכור את העולם הבא שלא לשכוח אותו? אז הזכרנו גם באחד השיעורים הקודמים שיש מושג, יש מחשבה שהיא פעילה, שאני חושב עליה. היא מונחת לי עכשיו בראש ואני מתרכז ומתמקד בה. ויש מחשבה שהיא תודעת רקע. היא כל הזמן מלווה אותי מסביב. ניתן דוגמה פשוטה. אם יהיה פה מישהו שישב מאחוריי, גם אם אני לא רואה אותו עכשיו, אבל יש לי תודעת רקע שהוא נמצא כאן מאחורה. כל מה שאני אדבר, אני מונח לי שהוא נמצא פה. אם יהיה פה איזה מסרטת וידאו שמצלמת, גם אם אני לא חושב עליה, בתודעת רקע אני יודע שהיא קיימת. כל מה שנמצא בתוך התמונה שלי, הוא נכנס לתודעת הרגע. זה מלווה את כל העשייה שלי. אני לא צריך לחשוב על זה, ואולי דווקא עדיף שאני לא יחשוב על זה, כי אז זה משהו נקודתי כשאני חושב עליו הוא קיים. שהפסקתי לחשוב, הוא כבר לא קיים. הוא צריך ללוות את כל המחשבות שלי ואת כל העשיות. זה הרקע של כל, זה האטמוספירה שאני חי בתוכה.
יראת השם.
יפה. בכללות קוראים לזה יראת השם. יראת שמיים, מה שדיברנו הרבה בהקדמה, יראת שמיים. יראת שמיים פירושו של דבר שיש לי יחס קבוע לשמיים. אני חש את השמיים פה. אני לא רואה אותם כל רגע, אני לא חושב עליהם, אבל כל מה שאני עושה, אני מרגיש שאני לא מתנתק מהשמיים, אמיתי. כל הפעילות שלי, כל האטמוספירה שאני חי בתוכה, יש לה יחס לשורשים שלנו שנמצאים גם היום בעולם הבא. וכל מה שאנחנו עושים, ותכף נרחיב את זה יותר, יש לו קשר פה בעולם הזה עם העולם הבא. כתוב בספרים הקדושים, רק מביאים משל הדבר הזה, זה כמו חבל ארוך שנמצא 20 קומות מלמעלה. כל דבר קטן שאתה עושה פה, אתה מנענע את החבל, כל החבל כולו מתנענע, עד המקור הכי גבוה שלו. ואם מישהו מתנונע אותו שם, עד לפה זה מתנונע. יש קשר רציף בין החיים שלנו פה לבין השורשים הרוחניים שמשם בעצם אנחנו באים. הבעיה הגדולה שבעצם אנחנו מתמודדים איתה, שזה כל ניסיונות העולם הזה, מה שהוא דיבר קצת בפרק שאנחנו עוסקים בו עכשיו, זה שהעולם הזה מייצר לנו כנגד התודעת רקע הזאת הרבה מצבים של היסחי דעת, שמסיחים לנו את הדעת מהתודעה הכללית שיש לנו יחס אל העולם הבא. זה יכול להיות התאוות של החושים שלנו כשעוברים את המידה של מה שאנחנו צריכים, זה יכול להיות התרדות של היום-יום, אתה צריך לרוץ לבנק ולקופת חולים ולדבר עם זה, אתה עסוק בכל כך הרבה דברים, ואז פתאום התודעה היא כל כך עדינה, היא יכולה להיעלם לך מכל הרקע הזה. זה יכול להיות גם החברה שסובבת אותנו, שנותנת לנו כל מיני השפעות. יש הרבה הרבה סיבות, לא נמנה כרגע את כולם, הרמח"ל יעסוק בהם אחר כך, כשהוא ידבר על מפסידי הזהירות קצת. יש הרבה גורמים שעסוקים כל הזמן לייצר לנו הסחי דעת מלהיות מכוונים כלפי הדבר העיקרי, שאנחנו פה בעולם הזה מחוברים לשורשים של העולם הבא. כל, אפשר לומר, התפקיד העיקרי בעולם הזה, וזה השורש של כל המצוות, רק תזכור. תזכור שאתה מחובר לשורש, הכל כבר יזרום ממילא. ועיקר הבעיה זה שאת הנקודה הזאת רוצים, זה נקודת יראת שמיים, לכן היא הבסיס לכל עבודת השם, לכל עבודת המידות, לכל עבודת המצוות, הכל. זה הנקודה הזאת. אתן דוגמה פשוטה, שאני חושב שהרבה יכולים לחוות אותה. ילד קטן, בן 3, מי ש... כל מי שגידל ילד, ילדה קטנים, רואים שילד קטן יש לו תחושה שהעולם תמיד יותר גדול ממנו. העולם הוא נשגב. ילד קטן, תראו אותו כל רגע, כשהוא מתחיל לדבר, שואל כל דבר מה זה ומה זה ומה, הוא כל הזמן מתפעל. הוא מתפעל מהעולם, כל דבר חדש הוא מגלה, וואו, מה זה, ואז הוא במחשבה אסוציאטיבית, הוא מחבר את זה לזה, לפעמים סתם שטויות, אבל הוא מנסה להכיר את העולם, הוא רואה שהעולם כל כך גדול, כל כך, הוא לא יכול להכיל באישיות שלו את הגודל של העולם, אבל הוא מנסה, וואו, איפה השיעור להתחבר אל הגודל הזה, וזה מה שמופיע אצל הילד כתכונה של תמימות וענווה. ילדים קטנים, אין להם גאווה, לא תראו איזה ילד מתנסה וזה, ויש לו תום. כל דבר, וואו, זה גדול, כל דבר קטן שהוא מגלה בעולם זה לגלות את אמריקה. הוא מגלה עוד מימד חדש שבכלל לא הכיר אותו. מה קורה כשהוא טיפה מתחיל להתבגר? הוא רוצה להרגיש יותר קל בתוך העולם. אז הוא מעדיף שהעולם הזה יהיה, במקום שהוא שער תעלומה, שהוא יהיה מסודר. אז הוא מתחיל להבין מי נגד מי, מי תוקפת, מי החזק, מי החלש, מי השורד, מה צריך לעשות כדי להתקיים פה. מכניס את כל העולם לתוך מסגרת, הוא אומר, אוקיי, הבנתי את הכללים, זהו, עכשיו כבר, העולם הוא כבר קטן, הוא כבר הכנסתי אותו לתוך הקופסה שלי, אני יודע עכשיו איך להתנהג איתו. הוא מאבד את כל היכולת להמשיך לראות את העולם כגדול, כנשגב, כאינסופי, כלא מובן. העולם אף פעם לא יהיה מובן, כי הוא הרבה יותר גדול מהכזית מוח שלנו. ודווקא כשאדם גדול ויש לו יכולת כבר להשתייך אל הגודל הזה, אז הוא מקטין אותו. ואז התמימות והענווה נעלמים. כי אני כבר מבין את העולם, ואני כבר יודע איך להסתדר בתוכו, ואני כבר רוצה להיות בעל הבית שלו, אני רוצה כבר לנהל כל מיני תהליכים בתוך העולם. איבדת את התמימות, איבדת את הענווה. כל זה יוצר לו בעצם את ההיסח הדעת, ושוב, זה בגלל המאבקים ותחרות, והצורך לשרוד כביכול במלחמת הקיום שלנו פה, אבל זה בעצם, הוא מאבד את היחס לנשגב שאצל ילד קטן תמיד נמצא ברקע. מה שהוא לא עושה, גם כשהוא משחק בלגו וגם כשהוא עושה כל דבר, העולם מפתיע אותו. כל פעם, כל יום הוא מגלה הפתעות חדשות. זה יש לו תודעת רקע שהעולם הוא גדול ואין סופי ואני לא מצליח להכיל אותו ולא אצליח לעולם. ברגע שהאדם הגדול כבר נכנס לנעליים של שהוא מסתדר, יודע להסתדר פה והוא צריך כבר בתוך האינטרסים שלו להשיג את החתיכת הוגה שלו, אוטומטית נעלם לו כל הגודל שהיה בעולם. העולם הוא כבר קטן, הוא כבר מובן, הוא כבר יודע מי נגד מי, הוא יודע גם איך לנצח כאן בתוך כל המלחמות. הנשגבות היא בעצם הלכה לאיבוד. בעצם העיקר שלנו בעולם הזה זה לא לשכוח שאנחנו רק בתחנת ביניים. דע מאין באת ולאן אתה הולך. הזכרנו בשיעורים הקודמים, שיעור הבא עוד נעסוק בזה הרבה יותר, שיש את הפירוש החבדי למשנה במסכת אבות, שכתוב, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה תיתן דין, דין וחשבון. ממשיכה המשנה, דע מאין באת מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך במקום עפר עם מוות עולה, לפני מי אתה תיתן דין, לפני מי אתה, כן, לפני מלך מלכי המלכים. מסבירים בדרך כלל רגילים להביא, שזה בעצם אותו משפט, רק הראשון זה כותרת, והשני זה פירוט, דע מאין באת, אין במשפט השני, לאן אתה הולך, אין משפט שני. בחבד אומרים לא. שתי המשפטים מדברים על שתי קטגוריות נפרדות. המשפט הראשון מדבר על הנשמה, והמשפט השני מדבר על הגוף. על הנשמה, דע מאין באת, מאיפה נאצלת, מאיפה ירדת, מאיפה, מעל כיסא הכבוד, מאיפה חצבו אותך. ולאן את הולכת, לאן את צריכה להגיע? חוזרת לאותו מקום, אבל צריכה לחזור עם שלל גדול, יש לך הרבה תפקידים מה לעשות, אבל את חוזרת אותה נקודה דרך התחנה של העולם הזה, ולפני מי אתה תתן בחשבון. אחר כך עוברים לגוף. גם אתה הגוף תדע מאין באת ותדע לאן אתה הולך, וגם אתה לפני מי אתה עתיד לדין דין וחשבון. זה שתי קטגוריות נפרדות. גם כשאנחנו פה בתוך העולם הזה, הנשמה שלנו מאיפה שהיא ירדה, היא מחוברת עדיין לאותם המקומות שמשם היא ירדה. ולכן יש לנו השפעה כל כך גדולה גם על המקומות האלו. ועוד מעט טיפה נבין קצת משהו על המצוות בזה. אבל לפני כן, מה המשמעות האמיתית של לזכור את העולם הבא? כשאנחנו אומרים שהנקודה של היראת שמיים, שעיקר העבודה של האדם בעולם הזה, זה לזכור להיות בתודעת רקע שיש לו יחס אל העולם הבא, גם כשהוא פה. מה המשמעות של זה? זה לא רק בשביל שנוכל לקיים מצוות ולא נשכח שיש לנו הרבה תפקידים פה, אלא עצם הידיעה הזאת, עצם המחשבה הזאת שמלווה את האדם, היא כבר משנה לו את החיים להיות במצב אחר, במעמד אחר. מצב החיים שלו פה בעולם הזה משתנה כשיש לו יחס אל העולם הבא, כמו שאמרו מקודם, של יראת שמיים. בעצם כשאדם חי עם התודעה הזאת, כל החיים בעולם הזה מקבלים ערך אחר, מקבלים משמעות אחרת, כשהם בעצם, כמו שאמרנו, ענף שמשתלשל מהשורשים, כמו הענף של העץ, שיש לו בעצם שורשים אחרים. ניתן דוגמה פשוטה ממרחב אחר לגמרי, אחר כך נבין אותה גם בהקשר שלנו. כל אחד מבין שלא דומה אדם שחי בעולם הזה והזהות שלו, התודעה שלו, שהוא חושב שהוא רק חי להורים שלו, רק, נגיד ככה, המציאות שלו מתחילה רק מאבא שלו, מאימא שלו. אין לו עבר ואין לו עתיד. החיים שלו מאוד מאוד קטנים. ככל שאדם יודע כמה העבר שלו יותר גדול וכמה העתיד שלו יותר נשגב, לאיזה עתיד הוא שואף, ככה נקודת ההווה שלו בזמן, במה הוא חי היום, הולכת וגדלה. ככל שאדם מחובר לעבר יותר עשיר, וזה הזהות האישית שלו, והשאיפה שלו לעתיד יותר גדול, כך היום יום שלו משתנה. אתם יודעים, כתבו הקדמונים שהאדם הוא היצור היחיד שיש לו היסטוריה. לבעלי חיים אין היסטוריה. לא שמענו היסטוריה של החתולים, שכל חתול יש לו סבא רבא, יש חתולי השבט וספרים איזה כל מיני צ'יזבטים מהעבר. אין דבר כזה. אצל כל בעלי החיים היחס הוא יחס טבעי של אם ובת. זהו. דור אחד, לפעמים אפילו אפשר לראות בטבע שהסבא יכול לאכול את הנכדים שלו. אין יחס בין סבא לבין נכד. רק אצל המין האנושי יש קשר בין דורי שהוא מעבר לשתי דורות, שלוש דורות, ארבע דורות. יש עבר וממילא גם יש עתיד. ככל שהעבר שלך הוא יותר גדול, ככה העתיד שלך הוא יותר גדול. מי שהזהות שלו מחוברת לאבות האומה, ליציאת מצרים, מעמד הר סיני, כניסה לארץ וכל זה, ויש לו שאיפות לבית המקדש, לחזרת הנבואה, השראת שכינה, בניין הסנהדרין, כל זה, החיים שלו בהווה הם בערך אחר, הם מקבלים משמעות אחרת, כי הם בתוך הפרספקטיבה הרחבה של כל ההיסטוריה. הם לא מנותקים, הם לא עומדים כדבר שהוא בעצם נפרד. בעצם מופיע גם אצל הרב קוק ובעוד מקומות שזה נקרא הביטוי שמופיע אצל הקדמונים, מופיע בעצם בחז"ל, נקרא אריכות ימים. מה פירוש אריכות ימים? שהימים הם ארוכים. מה פירוש? יש בהם מה יותר מ-24 שעות?
יש להם תוכן, איכות.
מה זה?
תוכן, איכות.
בדיוק, מצד האיכות. יש לך אריכות ימים. למה כתוב שאדם שמכבד את הוריו, השכר שהוא מקבל זה אריכות ימים? לא הכוונה שיהיה לו יותר זמן, רק במובן הפיזי, שיוכל לחיות בתוך הגוף. אלא הכוונה, אם אתה מחובר לשורשים שלך, אז החיים שלך הם יותר ארוכים, יותר מחוברים לערך שהוא ארוך, לערכי נצח, לא למשהו קטוע, לא למשהו נקודתי. ככל שיש לך יותר חיבור לשורשים, ככה החיים שלך בהווה יותר רחבים. ככל שהשורשים, עץ שרוצה לעמוד הרבה זמן, רוצה לעמוד חזק, ככל שהשורשים שלך נטועים יותר עמוק באדמה, יכולת העמידה שלך יותר גדולה. מי שהעבר שלו יותר גדול, ומי שהעתיד שלו נשגב, אז גם חיי ההווה ביום יום הם נראים אחרת לגמרי. כמו שאנחנו מבינים את זה בציר הרוחבי, בציר ההיסטורי, בזהות הרחבה של ההיסטוריה, אותו הדבר יש גם בציר האנכי של האדם כלפי השורשים של הקיום שלו, שהם בעצם נטועים בעולם הבא. כמו שאמרנו, כשאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, יש לנו שורשים על גבי שורשים שהם כבר ביותנו פה נטועים בעצם בעולם הבא. ככל שאדם מודע יותר לשורשי הזהות שלו, שהוא חי מהם ברגע הזה, ככה כל מעשה קטן שלו בעולם הזה מקבל משמעות אחרת. לא דומה אדם שחושב שאתמול הוא נולד ומחר הוא מסתלק, כמו שחז"ל אומרים, אכול ושתה מחר נמות, אז אין לו ערך ליום יום שלו, לבין שאדם יודע שהוא עצול ממקום כל כך נשגב ולשם הוא צריך להגיע, וכל שנייה שהוא נמצא פה בעולם הוא מקבל מנות חיים מלמעלה, יש זרם של חיים ששוטף אותו. כל לילה הוא מתחבר שוב למצבר, מתמלא וקם בבוקר מלא חיים, שיהיו להיות חדשה. כשאדם מחובר כשאדם, זה המשמעות של התודעת רקע שדיברנו עליה מקודם, שאדם יודע שהוא מחובר לאותם השורשים שמשם הוא מקבל את החיות שלו, הערך של המעשים שלו משתנה. המחשבות שלו, הדיבורים, המעשים מקבלים ערך של גודל. זה לא מעשה סתמי, זה ערך של גדלות. דרך אגב, אני אומר את זה במאמר מאוד מוסגר, אבל כיוון שהזכרנו משהו מזה, נזכיר את זה, נעסוק בזה קצת יותר כשנדבר בעזרת השם על מידת הזהירות. לצערנו, אחד התופעות המעציבות ביותר שיש היום בקורבנות ואסונות, זה תאונות דרכים. מי שיודע, בתאונות דרכים מתו לנו במדינת ישראל יותר ממה שמתו בכל המלחמות וכל הקרבות וכל פיגועי הטרור גם יחד. ביום תאונות הדרכים האחרון אמרו שהיו 31,850 חללים מאז קום, לפחות קום המדינה, בתאונות דרכים. שתי סיבות עיקריות, או לא אומר יחידות, אבל שני דברים עיקריים, שאם האנשים היו מאמצים לעצמם, שני גורמים, היה יכול מאוד להפחית את התאונות דרכים, אז לצערנו זה עבודה של חיים. הדבר הראשון, וזה מה שאנחנו עסוקים בו בדיוק עכשיו, ערך החיים יגדל. כשאנשים חיים באופן כזה שהערך של החיים שלי הוא סתמי, מה זה משנה אם אני פה, מה זה משנה אם אני לא פה, כי ממילא לחיים שלי אין כל כך ערך. אני עושה כך, אני עושה כך, ממילא אדם לא מייקר את החיים שלו. ככל שאדם מרגיש שהחיים שלו הם יקרים, כל רגע, כל יום בחיים שלו הוא לא חוזר, הוא יקר, הוא זהב, אז הוא מייקר את זה, הוא שומר על זה בצורה הכי טובה. הבעיה העיקרית שאין מספיק ערך שאנשים נותנים לחיים של עצמם, לוקחים כל מיני סיכונים מיותרים, כל מיני דברים, שאם היית, אם היית את האוצר הכי גדול שנותנים לך לשמור, לא היית עושה לו דברים כאלו. אז למה לחיים שלך אתה עושה? אין מספיק ערך אמיתי לחיים. והבעיה השנייה שאולי היא נובעת מתוך זה, וזה נעסוק בזה בעזרת השם במידת הזהירות כשנעסוק, זה מידות לא מתוקנות. על הכביש אפשר מאוד לראות מי יש לו גאווה, מי יש לו ענווה, מי יש לו תחרות, מי יש לו קנאה. כל המידות הרעות אתה יכול לראות אותן על הכביש. וזה מוקד להרבה תקלות. אם כולם היו בעלי מידות מתוקנות, רוב תאונות הדרכים, לצערנו, היו יכולות לרדת. אבל לצערנו אנחנו עוד לא... מה? כן.
אני חושב,
שזה מתחיל מהנקודה שדיברנו עליה עכשיו, לכן אמרתי שהן קשורות. ככל שאתה יודע שהחיים שלך הם יותר בעלי ערך, ואתה מייקר אותם, אתה שומר עליהם. מזה זה מתחיל. ואז כשאתה לוקח את הסיכונים, אתה כל פעם עושה עצמך את החשבון. עד כמה הדבר הזה שווה לעומת הסיכון שאני יכול להיפגע? אם החיים שלך מאוד חשובים לך, אתה לא תיקח סיכון שיכול לפגוע. אם החיים פחות חשובים, מה אכפת לי? יאללה, חוויית הסיכון היא יותר גדולה, לפעמים היא נותנת את הערך של החיים שלי. ממילא, כשאדם חי בפרספקטיבה הזאת, כשאדם חי עם התודעת רקע הזאת, שהחיים שלו הם מלאי משמעות בגלל שהם קשורים אל העולם הבא, כל מאורה שקורה לו, התחלנו מקודם כל מעשה שאדם עושה, אבל בעצם כל מאורה שעובר על האדם, כל מה שמתרחש איתו, הוא מקבל משמעות וערך אחר. כי האדם מחבר כל דבר בעולם אל אותם השורשים שבעצם הוא חי. הוא מבין שהחיים שלו לא נמדדים רק לפי המעטפת חיצונית. כמו שלא נראה איזה, מי שיסתכל, יעשה איזה צילום על נעליים שהולכים. נבין שהנעליים לא הולכות לבד. יש אנשים שנמצאים בתוכם, ויש איזה ראש שמכוון לאיפה הנעליים האלו ילכו. יש חיות בתוך החיים שלנו, והיא לא סתמית. אתן דוגמה פשוטה. מה?
ההבנה הזאת היא תלוית גיל.
ודאי, ככל שאדם מתפתח, ולא כמו שתכף נראה, לא תלוי גיל, גם תלוי במדרגות שדיברנו. כל המדרגות... נכון. כל המדרגות שעסקנו בהן ועוד נעסוק, ועוד מעט נזכיר את זה, ההבדל בין הצדיק לבין החסיד לבין הקדוש הוא בעוצמה ובאיכות של התודעת רקע הזאת. וזה נכון, ככל שהגיל של האדם מתפתח, אבל זה תלוי בדיוק במה שאמרתי מקודם, אם הוא לא סוגר את עצמו, אם הוא לא עושה את אותה סגירה שאני מבין את העולם, פה מצד העולם הזה, אני יודע להסתדר פה כי העולם הזה סגור ואני לא פתוח לשום דבר בחוץ. אם האדם נשאר באותה תכונת התמימות של הילד, לא התמימות השלילית, מה שקוראים היום נאיביות, שכולם יכולים לסדר איתי, אבל בתכונה של התמימות שאני מבין שתמיד העולם נשאר יותר גדול מההבנה שלי, אני לא מנסה אף פעם להכניס אותו לתוך הקופסה שבתוכי, אז תמיד אני יכול להיות קשור אל הגודל שבתוך החיים. אל הגודל, יש נשגב שתמיד מלווה אותנו, הוא תמיד ברקע של כל מה שמתרחש. ניתן דוגמה פשוטה על שתי אפשרויות הסתכלות, שתי מבטים איך אפשר להתבונן על העולם מתוך המבט החיצוני, השטחי, מה שנקרא של הענפים בלבד, לבין איך אפשר להסתכל על העולם מתוך המבט של השורשים. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על רבי שמעון בר יוחאי, שמסופר גמרא במסכת שבת, דף למד ג' עמוד א', מספרת שבאותה תקופה ישבו שלושה תלמידי חכמים גדולים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ורבי אלי, רבי יוסי, ודנו שם על המלכות של מלכות רומי, מה העניינה? רבי יוסי שתק, רבי יהודה דיבר בשבחם, ורבי שמעון בר יוחאי תקף אותם ממש קשה, בקנאות גדולה, כמו שהייתה שיטתו, תקף אותם את כל ה... כל מה שהם עשו זה רק לעצמם, להנאות החיים שלהם, רק רצו לנצל אותנו, ואין שום דבר. מספרת שם הגמרא שהלך מלשין וסיפר למלכות, למלכות רומי, את מה שעשה רבי שמעון, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי. יצאה הגזרה מהקיסר שיש גזר דין מוות על רבי שמעון בר יוחאי. הלך רבי שמעון בר יוחאי ובנו ונכנסו לבית הכנסת והתחבו. כך מספרת הגמרא. התחבו בבית הכנסת ועסקו שם בתורה. כל יום הייתה אשתו או נשותיהם, היו באים, מביאים להם שם אוכל כדי שיוכלו להתקיים והיו חוזרים. ושם הם התחבו מהקיסר. באיזשהו שלב אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו, אני פוחד שמא השלטונות יתפסו את נשותינו, יענו אותם, ואז יגלו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה, ולכן אנחנו נאלצים ללכת ולברוח ולהתחבא במערה. וכך עשו, הלכו, התחבאו במערה, והמשך ידוע, היו שם 12 שנה, נברא להם נס, עץ חרובים ומים, שם מעיין, ושם ישבו והגו 12 שנה, כתבו את כל ספר הזוהר הקדוש, הגו בו, אליהו הנביא בא ולימד אותם, עד שמספר את הגמרא אחרי 12 שנה, בא אליהו, עמד על פתחה של המערה, ואמר להם, צאו, התבטלה הגזרה של הקיסר. מת הקיסר, התבטלה הגזרה. יצאו רבי שמעון בר יוחאי ובנו, יצאו החוצה, ואז כולם מכירים, יצאו, ראו אנשים עובדים וזורים, אמרו, מה זה? תורה מתה עליה, שרפו אותם בהבל שבפיהם. אמר הקדוש ברוך הוא, גער בהם, וכי להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. היו עוד 12 חודש, כל חודש כנגד שנה, לתקן, כי משפט הרשעים בגיהנום, לשון הגמרא, היו עוד 12 חודש להתעלות לתקן את עצמם, ויצאו אחר כך בצורה יותר מתוקנת. מספר את הגמרא, כל מקום שהוא שר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אליעזר שרף, רבי שמעון בר יוחאי ריפא, וכך נגמר הסיפור. אומרת, בעצם אפשר לקרוא את הסיפור הזה בשני אופנים, וזה אני רוצה לתת את טיפת ההבחנה של ההבדל בין מי שמסתכל על העולם ממבט פשטני, מהענפים, לבין מי שרואה אותו ממבט של השורשים. אפשר לראות את הסיפור הזה, הייתה גזרה, הגויים מושלים על עם ישראל, על הרבנים, על התלמידי חכמים, על התורה, ואומר הקדוש ברוך הוא, טוב, צריך להציל שארית הפלטה, מי שנוכל. אז הייתה סייעתא דשמיא גדולה, שהקדוש ברוך הוא עזר לרשב"י ולבנו לברוח לתוך המערה, וגם לא סתם, לנצל שם את הזמן, ובזכות זה בסופו של דבר הצליחו לכתוב את ספר הזוהר הקדוש, ויצא מזה משהו טוב. אבל אפשר להבין את כל הסיפור הזה באופן אחר לגמרי. אפשר להבין שריבונו של עולם אומר, אני צריך עכשיו לגלות בעולם את הקדושה הכי עמוקה שלי, שיהיו תלמידי חכמים שבהרו את המושגים, יזכו אותם, שהנשמה של עם ישראל תתגלה בספר הזוהר. מישהו צריך לעשות את זה. איך אני אוכל להוציא את זה מהתלמידי חכמים? איך אני אוכל לגרום להם להוציא מהם את הקדושה שתמונה בתוכם? אומר ריבונו של עולם, יש לי פטנט, יש לי כמה שליחים, הקיסר הוא שליח שלי, המלשין הוא שליח שלי, כל מלכות רומי, אני מפעיל את כולם כדי שאני אוכל לייצר את התורה הזאת מרשב"י ובנו. לכן ריבונו של עולם, הוא הולך ושולח את הקיסר שיעשה גזרה, שרשב"י ילך, שיכנס למערה, שיקרה כל מה שזה, כדי שתיווצר אותה התורה הגדולה. כשמסתכלים מהמבט של הקדוש ברוך הוא, מהמבט של השורשים, מבינים שכל מה שיתרחש פה זה כדי להוציא לפועל משהו פנימי. זה לא מה שנראה לנו פה כלפי חוץ. מי שחי את המאורעות רק מצד הגלוי, רק מצד מה זה טוב לנו או לא טוב לנו, התמונה שלו היא אחרת לגמרי לבין מי שמחובר ומבין שמה שנעשה פה מתחיל משורשים יותר עמוקים שהם רוצים להתגלות. כמו שכל עץ, השורשים הם אלו שבאים לידי ביטוי בגזע, בענפים, בעלים ובפירות של העץ. כמו שריבונו של עולם כתב את התורה וכותב את התורה, ככה הוא כותב גם את ההיסטוריה. הוא מנהל אותה. אצל הרב קוק, כל פעם שמופיעה המילה היסטוריה זה בטף ולא בטף.
אסתריה.
אסתרקה. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו גם דרך התורה, אבל גם דרך המאורעות, כי המאורעות שקוראים פה הם קשורים תמיד לשורשים שלהם למעלה, שמנהלים אותם. אנחנו, זה כמו הייתי אומר, איזה הצגת תיאטרון בובות שאנחנו נמצאים פה, אבל יש מישהו שמושך בחוטים. אתה יכול לראות רק את הבובות ואתה יכול לחשוב מה כוונת המכוון שהוא רוצה להזיז את כל הבובות פה. יש לו איזשהו יעד שהוא רוצה לקחת את כל זה לשם. זה בעצם המשמעות של התודעת רקע, של להיות ביחס תמיד אל העולם הנשגב, להבין שהוא זה שמרקם פה, עורק פה את כל המאורעות וכל התהליכים שאנחנו בעצם נמצאים בתוכם. הרמח"ל אמר לנו פה, ואני רוצה טיפה להתמקד בזה, שלושה דימויים עיקריים ליחס בין העולם הזה לבין העולם הבא. בעצם שלושת הדימויים הללו זה שלוש מדרגות של תודעת רקע שונה בין העולם הזה לבין העולם הבא. ואני אנסה טיפה להתבונן בהם בזמן שנותר לנו. המדרגה הראשונה, אומר לנו הרמח"ל, על פי דברי חז"ל, העולם הזה דומה לי פרוסדור והעולם הבא דומה לי לטרקלין. מצד אחד, הפרוסדור והטרקלין הם שני אגפים נפרדים. פרוסדור הוא פרוסדור, והטרקלין הוא טרקלין, הוא סגור, הוא חדר. אתה רוצה להיכנס לטרקלין, אתה צריך לעבור דרך הפרוסדור. מצד שני, הפרוסדור והטרקלין הם שתי יחידות של דבר אחד, של בית אחד. וכתבו המפרשים, קדמונים, שככל שיש יותר פתח בין הטרקלין לבין הפרוסדור, אז יש אור שבא מהפרוסדור ונכנס לתוך הטרקלין. האדם בעולם הזה, לפי המידה שהוא זוכר את העולם הבא, לפי המידה שהוא משתייך אל העולם הבא, משהו מתוך העולם הבא יכול להקרין גם לתוך העולם הזה. בעצם כל מצווה שאנחנו עושים, היא לא רק, היא בעיקר, לא פועלת עלינו פה, אלא היא בעיקר בונה את העולם הבא שלנו. כל קדוש, המושגי הקדושה שדיברנו עליהם, גם אצל האדם הקדוש וגם בכלל, מובן הקדושה שיהיה במצווה, זה לא מושגים ששייכים לפה, זה מושגים ששייכים לעולם העליון. בעצם אפשר לומר, לא אפשר, זה כתוב בכל הספרים, שכמו שלאדם יש מימד גלוי ומימד נסתר, ככה גם לתורה ולמצוות יש מימד גלוי ומימד נסתר. בתורה אנחנו יודעים, יש נגלה ויש נסתר, אבל גם במצוות, כל מצווה יש לה פן גלוי שאנחנו מכירים ואנחנו עושים, אבל יש לה גם פן נסתר. רק ניתן רמז לזה שכתבו הקדמונים, אנחנו יודעים שהשם המפורש של הקדוש ברוך הוא זה יוד קי וו קי. זה השם המפורש שאי אפשר להגות אותו היום, רק בבית המקדש אפשר להגות אותו. אמרו הקדמונים, המילה מצווה מורכבת משתיים, מם צדיק וו קי. בעצם מצווה זה שם השם, יוד קי וו קי. הוו קי זה גלוי, זה הסוף. המם וצדיק באטבש זה יוד וקי. יוד קי באטבש זה מם צדיק, וו קי זה משם השם. מה המשמעות של הדברים? שבמצווה יש מימד שזה שם השם, אבל הוא נסתר. ויש מימד שזה שם השם והוא גלוי. דווקא הצד היותר תחתון של שם השם, שזה וו קי, זה הצד הגלוי. אנחנו יודעים, אנחנו עושים מצווה, מקיימים את רצון השם. אבל כמו שלאדם יש שורשים עליונים מאוד שהם נעלמים מהתודעה שלו, יכול לחיות רק ביחס אליהם, בתודעה כללית שהם קיימים, גם למצוות יש מימדים שהם נסתרים. כשאנחנו עושים פה מצווה קטנה, נותנים צדקה למישהו, אוכלים מצה בפסח, מדליקים נרות בשבת, המעשה שלנו הוא גלוי, אבל יש לו שורשים נסתרים. הנסתר של המעשה בונה את הנסתר שבתוכנו, או מתאים, הוא מקביל לשורשים הנסתרים שלנו, והצד הגלוי של המעשה הוא גלוי, הוא מתייחס לעולם הגלוי שבתוכנו. בעצם כל המצוות משייכות אותנו אל אותם המימדים הנסתרים, המימדים של השורשים של החיים שלנו.
אתה יכול אולי לחזור שוב להסביר מה מם צדיק, מה זה?
מם צדיק? מם צדיק בהדבש. א', א', ת', ש', ב', ר', ג' וכו'. מם וצדיק זה בעצם האותיות ההפוכות שמסתירות בתוכם י' ק', שזה ההתחלה של השם של ריבונו של עולם. יוד קיי זה בעצם גם שם בפני עצמו, וו קיי הוא לא שם בפני עצמו. יוד קיי זה שם מן המיצר קראתיקה, ענני ברחבקה, זה שם בפני עצמו. ויש לו, אז זה החלק הנסתר שבתוך המצווה. ויש לנו גם חלק שהוא נגלה, שזה הוו
קיי. זה היה שם צור עולמי, כי,
נכון?
נסתר.
נכון, נכון. אומר לנו הרמח"ל, זה בעצם דימוי אחד. הדימוי השני שמופיע בחז"ל ביחס לעולם הזה ועולם הבא זה ערב שבת ושבת, כמו שקראנו מקודם, נקרא את זה שוב. אומרת הגמרא מסרת עבודה זרה, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת. פה רואים שכל העולם הזה נקרא ערב שבת, העולם הבא הוא נקרא שבת, יום שכולו מנוחה לחיי העולמים. העולם הזה כולו ערב שבת. ערב שבת זה כבר יותר מפרוסדור וטרקלין. ערב שבת מתחילים כבר להרגיש את הטעם של השבת. מי שיודע, בתפילת מנחה בערב שבת לא אומרים תחנון. בתפילת שבת, ערב שבת כבר אפשר לחוש את ההרגשה המיוחדת, את הנועם המיוחד של שבת. יש גם הלכה מיוחדת, מעניינת, שבשבת, בערב שבת אפשר גם לטעום מהמאכלים כבר של שבת. נכון? מסופר על רבי יונתן אייבשיץ, שהיה אחד מגדולי ישראל, כתב את הספר יערות דבש, כתב הורים ותומי, הרבה ספרים, היה גאון ישראל גדול, שכשהוא היה ילד קטן, אז הוא נכנס פעם למטבח של אמא שלו, וראה שם העוגה מוכנה לכבוד שבת. אז הוא הלך וחתך לו חתיכה, וטעם אותה לכבוד שבת. באו אליו בני המשפחה, ואמא והאחים, מה אתה עושה? אמר, תראו, כתוב, יש מצווה לטעום בערב שבת. תואמיה, חיים זכו. אבל אמרו, כן, זה טעימה, אתה לקחת כאן חתיכה של שני אנשים. אמר, רגע, אבל יש המשך לפסוק, כתוב, וגם אוהבי דבריה גדולה בחרו. אז לקחתי חתיכה גדולה. אז זה מה שזה. אבל בערב שבת אפשר להרגיש קצת את הטעם של שבת. זה כבר לא כמו הפרוסדור והטרקלין, יש פה יותר מזה. יש פה כבר יכולת להיפגש עם השבת כבר ביום שישי שלנו. והדימוי האחרון שמביאים פה חז"ל, הדימוי האחרון שמביאים חז"ל ליחס בין עולם הזה לעולם הבא, זה כמו ים ויבשה. אומרים חז"ל, העולם הזה דומה לים, העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. מה ההבדל בין ים לבין יבשה? יש שני הבדלים מאוד משמעותיים בין ים ליבשה, שעוזרים לנו להבין את ההבדל בין העולם הזה לבין העולם הבא. ההבדל הראשון, נכון, ההבדל הראשון שביבשה, כל מקום שאני נמצא, המקום הזה מוגדר לעצמו. כשאני נמצא בשכונת רמות בירושלים, אז אני בשכונת רמות, אני לא נמצא לא בתל אביב, ואני לא נמצא בחוץ לארץ, אני נמצא פה. כשאדם נכנס למים, הוא מחובר לכל האוקיינוסים שמחוברים בעולם, לאותם המים האלו. כל המים שבעולם הם מחוברים, הוא כבר שייך לאותם המים. תשימו לב שבלשון העברית אין מים בלשון רבים. מים זה מים. זה כולל הכל. כשאתה נכנסת למים, זה התכונה גם של המים. קחו שתי טיפות מים, כשהן נפגשות אחת עם השנייה, הן מתאחדות. מתחברות להיות אחד. המקום הזה, אני לא יכול לחבר אותו עם המקום השני. בעולם הזה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו פוגשים אותו כאילו עומד בפני עצמו. היום היינו כאן, מחר נהיה שם, נעשה דבר כזה. העולם הבא, אחד התכונות המשמעותיות שלו, שזה עולם של אחדות. זה עולם שבו הכל ארוג ביחד והכל מחובר אחד עם השני. מי שמחובר אל השורשים, כמו שדיברנו מקודם, על אריכות ימים, גם בעולם הזה המאורעות שקורים לו ולא מנותקים, מחוברים. מה שקרה לי אתמול, מה שיקרה לי מחר, מה שקרה לי לפני 10 שנים ויקרה לי בעוד 10 שנים, הכל ארוג ומחובר, מחובר, כי בשורשים הכל מחובר. ככל שאני יותר שייך ומזוהה עם השורשים, גם כל המאורעות שעוברים עליי בעולם הזה או על ההיסטוריה כולה, הם מחוברים בעצם בזה בזה. אבל יש הבדל עוד הרבה יותר מהותי בין הים לבין היבשה. היבשה, אנחנו נמצאים על פני השטח, בשטח החיצוני. הים אנחנו נמצאים בעומק, מתחת, עיקר ההתרחשות של הים זה מתחת לפני המים. אדם שמסתכל על הים מבחוץ רואה את הכל שטוח, הכל אותו הדבר, אבל מי שנכנס פנימה יודע, יש מים רדודים ויש באוקיינוסים מקומות של כמה קילומטרים טובים עד שמגיעים לקרקעית של הים. יש שם עומקים גדולים, הים תומן בתוכו עומקים. היבשה, הכל שטחיות, אתה יכול לחיות רק על פני השטח. בים עיקר ההתרחשות, עיקר החיים, עיקר מה שמתהווה זה בתוך מעווה הים בפנים, בעומקים. זה גם אחת הסיבות שעיקר הטהרה זה נעשה במים, כשנכנסים אל העומק, כשאתה עטוף כולך בעומק, אתה מתחבר שוב אל השורשים. בעצם העולם הזה מתאפיין בזה שכל נקודה עומדת לעצמה ויש לו שטחיות. בעולם הזה המבט בחושים שלנו פוגשים רק את השטחיות, את השטחיות ואת הפרטיות. המקום הזה, הזמן הזה, הנקודה שבה אני נמצא. העולם הבא, העולם של השורשים בדיוק הפוך. שתי המשמעויות הפוכות. יש לו גם הכל אחדותי כמו המים וגם יש לו עומקים אינסופיים. פעם מישהו אמר גם, גם על התלמוד הבבלי כתוב שהתלמוד נקרא ים התלמוד. למה התלמוד נקרא ים? כשאתה מסתכל מבחוץ, דף זה, דף וזה, דף, שני דפים אותו הדבר. זה נראה אותו שטחי. מי שמבין את העומק של מה שכתוב, זה דף של מים רדודים, זה דף שצריך לשבת עליו, יכול להיות חודשיים כדי להבין את המים העמוקים שנמצאים פה. מבחוץ, הכל נראה אותו גובה. בפנים, כל העומקים נמצאים מבפנים. בעצם נראה לומר, ובזה נסיים, שלושת הבחינות השונות שמביא לנו פה הרמח"ל, ליחסים בין העולם הזה לבין העולם הבא. הם בעצם שלוש מדרגות של תודעת רקע שמקבילות לשלושת המדרגות שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים, על הצדיק, על החסיד והקדוש. אצל האדם הצדיק, הגבול בין העולם הזה לבין העולם הבא מאוד ברור. יש את הטרקלין ויש את הפרוסדור. יכול להיות שיש אור שבא קצת מהטרקלין ומאיר לו את העולם הזה, אבל הוא נמצא בפרוסדור ויש את הטרקלין. אצל האדם החסיד, העולם הזה הוא כבר דומה כמו ערב שבת. הוא יכול לטעום בעולם הזה קצת מהטעם של השבת. הוא יכול להרגיש כבר כאן מהניחוח של השבת שאוטוטו הוא מתרומם ומתעלה, גם ביותו מתהלך פה בעולם הזה. ואצל האדם הקדוש, העולם הבא פרוס לפניו לגמרי. הוא גלוי לו כאילו הוא עומד לתוכו. בזוהר הקדוש כתוב שהצדיקים הגדולים, הקדושים העליונים באמת, יש להם כינוי מאוד מיוחד שהזוהר הקדוש קורא להם. הכינוי של הקדושים נקרא נוני ימה, או לשון תרגום דגי הים. הקדושים הגדולים נקראים דגי הים, פירוש הדבר שגם כשהם נמצאים פה בעולם הזה, מדי פעם הם יכולים לקפוץ לתוך המים, לחזור אחורה. אצלם העולם הזה והעולם הבא, הגבולות כבר לא כל כך ברורים, הם חיים ביחד בשתי העולמות. הם קדושים, הם מחברים את העולם הבא עם העולם הזה. תודעת הרקע שלהם אל השורשים היא מאוד גלולה. הם חיים את השורשים ממש בתוך כל הענפים שלהם, ואצלהם שתי העולמות מחוברים. טוב, עד כאן.
בעולם הבא, טעם העץ כטעם הפרי.
נכון, נכון.
ומלאה ארץ
בארץ
השם כמיים
לים.
נכון, נכון.
המעמקים עדים
השם. הרפוך.
זה אנשים חושבים שהתקופה הכי פחות מוצלחת של האדם.
בדיוק. אספת הורים ראשונה של תלמידות שלי הייתי אומרת להם את הדבר הזה. שזה יחס הילדות, שזה לא... זה עומד בפני עצמו, יש לו ערך.
אמת. שר כוח.